כל דבר אני רוצה להגיע אליו. אבל כיוון שזה לא מתחיל ממנו, זה מתחיל קודם, אז הבאתי פה שלושה מקורות קודמים, שבעצם, כן, שני רמב"מים ומדרש, שבעצם כבר אומרים את מה שהמהר"ל אומר. אחרי שנקרא את זה, אז המהר"ל בעצם תפקידו יהיה לחשוף קצת מה עומד מאחורי הדברים. אז אולי נתחיל דווקא בילקוט שמעוני. שמש בגבעון דום, זהו שאמר הכתוב, אני ידי נטו שמיים וכל צבאם ציוויתי. אמר רבי יונתן, תנאים יתנה הקדוש ברוך הוא עם הים, שיהן נקרא לבני ישראל. עדה הוא דכתיב, וישב הים לפנות בוקר לאיתנו. זהו שכתוב, עדה הוא דכתיב, זהו שכתוב. אמר רבי ירמיה ברבי אלעזר, לא עם הים בלבד יתנה הקדוש ברוך הוא, אלא עם כל מה שנברא בששת ימי בראשית. עדה הוא דכתיב, אני עדיין נטו שמיים, וכל צבאם ציוויתי. ציוויתי את הים שיקרא לפני בני ישראל, ציוויתי את השמש ואת הירח שיעמדו לפני יהושע, שנאמר שמש בגבעון דום, ציוויתי את השמיים ואת הארץ שישתקו לפני משה רבינו, לפני משה, שנאמר, עזינו השמיים ואדברה, ציוויתי את העורבים שיחלקלו את אליהו, שנאמר, והעורבים מביאים לו לחם, ציוויתי את האור שלא תזיק את חנניה, מישאל ועזריה, ציוויתי את האריות שלא יזיקו לדניאל, ציוויתי את השמיים שיפתחו לפני חזקאל, שנאמר, נפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים, ציוויתי את הדג שיקי את יונה, שנאמר, ויאמר השם לדג ויקי את יונה. זהו שאמר הכתוב, ידעתי כי כל אשר יעשה אלוקים עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע. אז יש פה בעצם במדרש הזה איזושהי תפיסה שכאילו כל הניסים נטועים כבר בבריאת העולם, כבר בבריאת הדברים, הותנה איתם מראש שבסיטואציות כאלה וכאלה הם אמורים לפעול לא לפי הכללים. אבל זה טבוע בהם באיזשהו מובן מראש, ונדמה לי שבשורה האחרונה של המדרש הזה יש אפילו איזשהו רמז למה חז"ל חשבו שבאמת כך צריך לומר. למה להגיד את זה? למה לא לתפוס את הניסים כפשוטם? איזושהי התערבות של הקדוש ברוך הוא במהלכה, בהתנהלות של העולם, בהתנהלות הרגילה של העולם. ומה שכתוב כאן, כי ידעתי כי כל אשר, ידעתי כי כל אשר יעשה האלוקים עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע. זאת אומרת, יש משהו שמעשה האלוקים חייב להיות קבוע, לא משתנה, לא מוסיפים עליו ולא גורעים ממנו. למה לא? אז אני אגיד את זה בקצרה, כי אחרי זה זה יעלה ביתר הרחבה. נדמה לי שיש שתי סיבות לעניין הזה. יש כאלה שתולים את זה במושלמות של הקדוש ברוך הוא, בחוסר האפשרות שלו להשתנות. לא ייתכן שחלים בו שינויים. וכיוון שהפעולות שלו הן תוצאה שלו, עצמו, באיזשהו מובן, רצונו, והוא רצונו חד, לא משנה שזה כל מיני ניסוחים, אז ברגע שהוא מחליט פתאום לפעול אחרת, פירוש הדבר שגם אצלו יש איזשהו שינוי. ושינויים אצל הקדוש ברוך הוא זאת בעיה תיאולוגית. זאת אומרת, איך לא ייתכן שיש שינויים? למה לא? שאלה טובה, אבל לא ייתכן שיש שינויים. ככה הרבה מניחים, אולי בגלל שהוא מושלם, לא יודע, יכול להיות. אבל יש צד אחר, עוד פעם, זה לא לגמרי בלתי תלוי. יש צד אחר שאומר, אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לפי חוקים מסוימים, הצורך שלו להתערב בחוקים האלה אומר שהם לא מושלמים. בגלל שאם באמת הקדוש ברוך הוא שלם ומושלם והכי חכם וכל יכול, אז מה הבעיה? שיקבע את החוקים באופן כזה שהם יעשו בדיוק את מה שצריך בכל מצב.
ובאותה מידה אתה יכול לומר, מה הבעיה שיקבע את החוקים שיקבע את החוקים?
ההנחה היא שהוא רוצה לעשות חוקים. הוא רוצה לעשות הכל לפי חוקים. זאת ההנחה, לא חשוב.
זה אם ככה זה כבר אתה מסיק מזה, אם אנחנו רוצים לעשות הכל לפי חוקים, אז אני לא, הוא קבע גם את החריגים.
רגע, זה התוצאה, אני שואל מה הבעיה. אני אומר, מה הביא אותו לומר את זה? אז אני אומר, ניסוח אחד זה ששינויים בקדוש ברוך הוא נראה דבר בעייתי, מאיזושהי סיבה. הניסוח השני אומר שהשינויים האלה בעצם משמעותם היא שאם הוא קיבל את ההחלטה באותו רגע, כן, אם כרגע הוא היה צריך לשנות פתאום, כי העסק לא, עושה את מה שהוא צריך לעשות, זאת אומרת שמראש הוא לא תכנס את המכונה הזאת בצורה השלמה ביותר. בגלל שאם הוא היה, אם הוא כזה מושלם, הוא היה אמור לעשות את זה באופן כזה, שבכל סיטואציה זה יעשה בדיוק את מה שצריך, ואז לא צריך להתערב באמצע ולתקן. כן, הרי מתי אנחנו מתקנים משהו שייצרנו? מתי שלא ייצרנו אותו כמו שצריך. אז אין בריאות, צריך להתערב, קצת לתת לו תיקונים לפה, תיקונים לשם, לעזור לו להתנהל כמו שאנחנו רוצים שהוא יתנהל. ולכן, בעצם, יש איזשהו, יש איזושהי הנמקה פילוסופית שמוליכה את חז"ל לומר שכנראה הניסים הם, הם טבועים בבריאה מתחילתה. הם לא משהו שהתחדש לאורך הזמן או באותו רגע שבו הם קרו, זה היה מההתחלה. לכן נדמה לי שהמשפט האחרון שמביאים, ידעתי כי כל אשר יעשה האלוקים עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע, יש פה באמת, זה לא סתם פסוק, אלא יש פה פסוק שגם מסביר את הרקע הפילוסופי לתפיסה הזאת של הניסים שהמדרש מציג כאן.
אז זה פחות נס? אם זה
פחות מראש? לא, לא אמרתי שזה פחות נס, אלא הטענה היא שזה לא מצריך אותנו להיכנס לפלונטר הזה של, של אי שלמות של הקדוש ברוך הוא.
זה לא נס.
מה?
זה מראש, זה לא נס.
לא, אנחנו נדבר קצת על מה זה נס. זאת אומרת, זה עוד... עוד חזון למועד, עוד נדבר על זה. כן.
ראיתי אולי משהו דומה בספרי פולמוס של האסלאם כנגד התורה. אחת ההוכחות שהתורה מזויפת היא שמסופר שם שהקדוש ברוך הוא התחרט. והטענה היא שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא התחרט על משהו שהוא עשה, ומכיוון שכך זו ההוכחה שהתורה כולה מזויפת. זה די דומה מבחינת התפיסה.
נכון. נכון, למרות ששם זה עוד אפילו יותר חמור, כי יש שם, זאת אומרת, לא רק שכרגע זה לא מושלם ואני צריך את התיקונים, אלא בעצם מה שעשיתי היה דפוק, צריך לבטל את זה. טעיתי לכל אורך הדרך. זאת לא שרק שהחוקים לא מושלמים. לדוגמה, אני אתן לך דוגמה להבדל. יש לפעמים מצבים, נגיד, כשאנחנו דנים על שאלת הרוע בעולם, אז כבר הזכרתי את זה שיותר מפעם אחת לאורך השנים, חלק גדול מהמקרים אפשר להבין כרוע ששורשו בבני אדם, לא בקדוש ברוך הוא. כן, את השואה לא עשה הקדוש ברוך הוא, עשו הנאצים. כמו הבאתי את הרב עמיטל עם אבא חובנר, את
הדיון שלו.
מה?
זה כתוב בעיתון.
שמה?
הרעיון.
אוקיי. אני לא זוכר פה, אז פטפטנו שם למוות, אני לא יודע מה הוא הכניס ומה הוא לא הכניס, אני לא זוכר פה. טוב, בכל אופן... אז הטענה היא שבעצם רוב הדברים הרעים, או חלק גדול מהדברים הרעים בעולם, שהרבה פעמים אנשים מפנים את זה כטענה כלפי הקדוש ברוך הוא, זה נובע מתפיסה לא נכונה של השגחה. זאת אומרת, לא הקדוש ברוך הוא עשה את הרוע הזה, אלא בני אדם. הקדוש ברוך הוא אפשר להם, לא יתערב. במובן הזה יש איזושהי מידה של אשמה פסיבית לפחות אפשר להטיל כלפיו, אבל לא הוא עשה את זה, עשו את זה בני אדם. אבל יש דברים שבהם קשה להגיד את זה. תמותת תינוקות, סבל של תינוקות. תינוקות עוד לא עשו שום עבירות, נכון? שום דבר, אי אפשר לקלוט את זה בכלום. נו, אז מה? מה עם סבל של תינוקות? מה עם תמותה של תינוקות? כל מיני אנשים, כל מיני שהם צדיק, צדיק ורע לו, לא צריך לראות כל מיני דברים כאלה. כן, יש הרבה קושיות.
אולי זה על החטא של ההורים שלהם.
כן, אבל אז, לא יודע, זה להעלות את שאלה, זה מילון אנגלי-אנגלי. זה להסביר תופעה תמוהה אחת בתופעה תמוהה אחרת. אז מה זה עוזר לי? אני מעדיף לא להסביר. אז מה, אני חושב, פעם חשבתי שאולי אפשר בכל זאת להסביר גם את המקרים האלה, ולומר שנניח שהקדוש ברוך הוא רוצה לנהל את העולם דרך חוקים קבועים. זה לא, זה הנחה. הנחה שמניחים הרבה אנשים. אם זה כך, יכול להיות שמערכת החוקים הזאת מאלצת אותו לכמה תוצאות שאי אפשר, אי אפשר לברוח מהן. כל עוד הוא כמובן משאיר את החוקים, הוא יכול להקפיא את החוק איכשהו, אבל אז יש איזה מחירים נוספים. זאת אומרת, יש פה אולי איזשהו אילוץ לוגי, אולי, לא יודע, זו שאלה שצריך קצת לחשוב עליה, אבל יכול להיות שיש פה איזשהו אילוץ לוגי שהוא לא פתיר אפילו על ידי הקדוש ברוך הוא. כמו ש שאלות, זאת אומרת, מצבים שכרוכה בהם סתירה לוגית, זה דיברנו פה, אני חושב, הם לא דברים שביכולתו של הקדוש ברוך הוא לעשות אותם. כן, דיברנו על החתול והמגפיים ועל האבן שהקדוש ברוך הוא לא יכול להרים וכל השעשועים האלה. והטענה היא שהקדוש ברוך הוא מעל חוקי הפיזיקה, אבל הוא לא מעל חוקי הלוגיקה. זאת אומרת, והלוגיקה, הוא לא יכול לעשות דבר והיפוכו. אי אפשר לעשות משולש עגול. או שזה משולש, או שזה עגול. זאת אומרת, ולכן, כיוון שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי לוגי, לא בלתי אפשרי פיזיקלי. זאת אומרת, בלתי אפשרי לוגי זה בעצם ביטוי מושאל. אין דבר כזה. זה הכוונה. כן, אין דבר כזה. אז שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות משהו שאיננו, שלא יכול להיות קיים, זה לא פגיעה בכל יכולתו. זאת אומרת, כל יכולת זה מי שיכול לעשות את מה שייך שיתקיים, מה שאפשר לעשות. כל מה שאפשר לעשות הוא יכול לעשות, זה נקרא כל יכול. אבל יש משהו שהוא פשוט סתירה לוגית, לא יכול להתקיים דבר כזה. אז אם תסביר לי מה זה משולש הכל, אני אגיד לך אם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה או לא. אבל אין זה מילים חסרות מובן, זה סתירה לוגית. אז דבר כזה אני יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא בעצמו ובכבודו ובעצמו גם לא יכול לעשות את זה. עכשיו השאלה, האם אני יכול להגיד דבר דומה לגבי פתולוגיות בחוקי הטבע? זאת אומרת, נניח שיש מערכת של חוקי טבע מסוימת, ואנחנו דיברנו בשנה שעברה על הטיעון של הפיינטיונינג, על ההתאמה הזאת בין ערכי הקבועים בחוקים הפיזיקליים הבסיסיים, שההתאמה המאוד מדויקת הזאת היא זו שמאפשרת שיהיה בעולם כימיה, ביולוגיה, וחיים כמובן, וכל התוצאות. זאת אומרת, אם היה שינוי קטן בערכי הקבועים, כל העסק הזה לא יכול היה להתקיים. אז יש איזושהי התאמה מאוד מסוימת של בין הקבועים שנדרשת כדי שיבצר העולם הזה, שכנראה זה העולם שהקדוש ברוך הוא רצה שהוא יקרה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בעצמו למעשה כפוף לאיזושהי מערכת של אילוצים. הוא לא יכול לייצר עולם שפועל על פי חוקים שיהיו אחרים מאלה וייצא בדיוק אותו עולם. אין דבר כזה. זאת אומרת, אם אתה רוצה את העולם הזה, אז צריך את החוקים המסוימים האלה, דרך האבולוציה ודרך הכל, לא משנה כרגע, כל ההתפתחות. אבל בסופו של דבר כל העסק מתנהל בתוך מסגרת של חוקים פיזיקליים מסוימים. זאת אומרת, ואם החוקים ישתנו, העולם שיצא הוא אחר. אלא אם כן, הקדוש ברוך הוא יתערב בכל רגע וישנה. ואז זה לא יעבוד עם החוקים. אבל אם הוא רוצה שהעסק הזה יעבוד עם חוקים, מערכת החוקים מכתיבה את התוצאות. ויכול להיות שלמשל, אם תינוק נולד והוא חוטף איזה וירוס, אני לא יודע בדיוק מה, ועכשיו הוא הולך למות, זה דרכו של עולם, אם הקדוש ברוך הוא עכשיו מתערב, אם הקדוש ברוך הוא עכשיו קובע את החוק באופן אחר, כך שהתינוק הזה לא ימות על לא אבן וחפו, יהיה איזה, לא יודע מה, יהיו איזה 100 אנשים גם בסין שיעבור עליהם איזה צונמי. כי חוק הטבע הזה שאותו אתה צריך לשנות קצת, את ערך הקבוע או מה שלא יהיה, אני לא יודע מה התוצאות שלו, אולי בהיסטוריה, אולי בעתיד, לא חשוב, אבל זה יכול להביא לתוצאות אחרות, ובעצם יש פה איזושהי מלכודת לוגית. זאת אומרת, אתה לא יכול לייצר עולם שמתנהל על פי מערכת של חוקים קבועים, ובכל זאת שהכל יתנהל בהתאם לכללים של צדיק וטוב לו ורשע ורע לו, ושהכל יהיה בסדר, אף אחד לא יסבול בלי תוצאות. אז ברמה העקרונית, יש לקדוש ברוך הוא איזשהו עניין שהעולם יתנהל על פי חוקים. לא יודע למה, זה כנראה דבר טוב. אני יכול להבין למה בעצם במושגים שלנו, כי אחרת לא היינו יכולים לתפקד בעולם. ברור, גם בשבילנו זה טוב. רק אם אין חוקים קבועים, אנחנו לא יודעים מה לעשות. אז כל פעם שקורה משהו, אין לך מושג מה הולך לקרות אחריו, אז איך אני אמור לפעול? זאת אומרת, יש משהו שלא יאפשר לנו לפעול אם לא יהיו פה חוקים. אבל אפשר לשאול, זה יכול גם לברוא אותנו אחרת. לא ניכנס עם הרגרסיה הזאת לגמרי אחורה. וכיוון שכך, אז אם בהנחה שהוא רוצה פה חוקים קבועים, לא בטוח שכל שרשרת אירועים שאתה רוצה לייצר עם סט של חוקים אפשר לעשות. לא בטוח שכל שרשרת כזאת היא בת מימוש. קוראים לזה, כן, בטכנולוגיה. כן, לא כל מה שאתה רוצה אפשר לממש באופן טכנולוגי. כמובן פה זה טכנולוגיה במובן רחב יותר. נגיד, יש לי סט של אירועים או התנהגויות, שזה מה שאני רוצה שיהיה בעולם. תקבע את החוקים כרצונך, מה שאתה רוצה. תקבע. אבל תקבע שיהיה מערכת של, לא יודע כמה, 5 חוקים. מה שאתה רוצה יהיו החוקים, לא חשוב. אבל מערכת של 5 חוקים. האם אתה יכול לקבוע, זו השאלה הפוכה. אם יש חוקים, אז השאלה היא מה תצא ההתנהגות. זאת השאלה הרגילה של הפיזיקה. נכון? אבל אנחנו שואלים פה שאלה הפוכה. נתונה ההתנהגות. מה תהיה מערכת החוקים שתממש אותה? זאת שאלה הפוכה. אוקיי? השאלה היא לכל שאלה כזאת יש פתרון. זאת אומרת, האם לכל מערכת, כל סט של התנהגויות, אני יכול לייצר מערכת חוקים שתחולל אותה? אני לא בטוח. לא בטוח. זאת אומרת, יכול להיות שאני אצטרך להתערב מדי פעם. כי חוקים קבועים, קשיחים, לא יצליחו לייצר את כל זה. יש פה איזושהי סתירה בין שני דברים שהם לא, לא יכולים ללכת ביחד. אוקיי? עכשיו, יכול להיות שהדפקטים הטופולוגיים האלה, כן, הנקודות שבהן קורה איזשהו רוע שאין לו הסבר במובן שאפשר להבין אותו, זאת אומרת, הוא לא מעצה ידי בני אדם, או איזה מגפה, או מחלה, או משהו כזה, ולא מגיע לתינוק או למי שלא יהיה שזה יקרה לו. אולי זו תוצאה של מערכת החוקים. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת זה סייד אפקט שאי אפשר, אי אפשר להימנע ממנו. אז אני לא יודע, פעם חשבתי שאולי זה יכול להיות איזשהו פתרון. כמובן, עכשיו צריך לשאול, בסדר, אז למה אתה קולה את עצמך בתוך מערכת חוקים? טוב, לזה כנראה הייתה לו סיבה, העובדה שהוא רוצה שזה יעבוד עם חוקים, אני לא יודע. אז יכול להיות שזה מחיר שאותו צריך לשלם. קצת קשה להגיד דבר כזה על הקדוש ברוך הוא, כאילו שהוא כפוף למשהו, הוא לא מצליח לפתור בעיה מתמטית. כן, אבל יש בעיות מתמטיות שהן לא פתירות. אם הן לא פתירות, אז גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לפתור אותן. אין להם פתרון. לא שאני לא מצליח לפתור. אין להם פתרון. הייתה פעם איזושהי טענה, למרות שאחרי זה ראיתי שאני לא מצאתי לסימוכים. צריך לשאול פעם מתמטיקאי. שלבעיה של שלושה גופים בפיזיקה, אי אפשר לכתוב פתרון מפורש. זאת אומרת, יש השערה כזאת, זה ברור. אבל אני פעם, אני זוכר שפעם ראיתי שמישהו אפילו הוכיח את זה. שאי אפשר לכתוב פתרון מפורש למסלול של כל גוף כפונקציה של הזמן. בבעיה של שלושה גופים, שזו בעיה מסובכת כל כך. זאת אומרת, הטענה היא לא שאנחנו לא יכולים. אין. זאת אומרת, אי אפשר, אין פונקציה כזאת. בסדר? זה, למשל, דוגמה לדעיה שאותה גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לפתור. אם יש משפט במתמטיקה שאין פתרון, אז אין פתרון, לא שאנחנו לא יכולים למצוא. אבל אם אין פתרון, אז גם הקדוש ברוך הוא לא ימצא אותו, כי הוא איננו. בסדר? עכשיו השאלה, אם יש איזשהו משפט שמקביל, שאומר אין פתרון לעולם שמתנהל על פי חוקים, בלי שהתינוקות סובלים מדי פעם על לא עוול בכפם. אולי? אני לא יודע.
כאן, אבל זה לא רק שזה יתנהל על פי חוקים כלשהם, אלא צריך להניח עוד איזה משהו, כלומר שהחוקים יהיו דווקא פיזיקליים או...
בסדר, לא חשוב, אני לא נכנס, אפשר להגדיר, אני לא יודע מה זה דווקא פיזיקליים. מה זה חוקים פיזיקליים? אני יודע להגדיר, לא יודע להגדיר מה זה חוקים פיזיקליים. יש לזה שם חוקים, אני מכיר את חוקי הפיזיקה של היום, אני לא יודע מה זה נקרא קבוצת החוקים הפיזיקליים והחוקים הלא פיזיקליים.
כאילו, אוקיי, אם נגיד היית יכול להגדיר בתום חוק שכל פעם שתינוק...
לא, על זה אני אדבר. זה בעיה קשה. מה זה בכלל חוק? על זה אני עוד אדבר. עוד מעט. בסדר?
מה אני רוצה לומר? כאילו, אני לא בטוח שהדבר הזה הוא יותר, הוא לא סובל מאותה בעיה של הטענה שהילדים מתים בהמון
הוריהם. אז אני אומר עוד פעם, זה תלוי בשאלה מה זה חוק. אני אגיע לזה. בסדר? עוד מעט. הטענה המקבילה בעצם זאת הטענה הזאת. את לפעמים קוראים דברים, אומר, זאת אומרת, לפי התפיסה שהנס זה משהו שהקדוש ברוך הוא מחולל באותו רגע. התפיסה שנגדה יוצא המדרש, כן? מה הבעיה בתפיסה הזאת, שאלתי? זאת אותה בעיה. הבעיה בתפיסה הזאת היא בעצם שאם הקדוש ברוך הוא צריך להתערב ברגע מסוים, פירושו של דבר שהחוקים הקבועים שהוא קבע או שהוא טבע בעולם, הם חוקים שלא מממשים את מה שהוא רוצה. למה הוא צריך להתערב? אז זה אומר שיש איזשהו חיסרון בשלמותו, אוקיי? אז מעבר לשאלה האם הוא יכול להשתנות, שאלות במטאפיזיקה, אני לא יודע, אני לא בטוח שאני מסכים שזה כל כך נורא שהקדוש ברוך הוא משתנה. אבל הרבה ראשונים מניחים את זה, זה מין איזה פילוסופים קדמונים, זה היה להם נורא ברור ומובן מאליו. זאת הנחה של הרבה אנשים, כי הטבע הוא כאילו תוצאה של... שלא. לא, תוצאה. אז אם התוצאה משתנה, אז משהו בסיבה כנראה גם כן משתנה, כי אחרת... אחרת, איך קרה הדבר הזה, אם הוא יוצא ממני? בסדר, גם עוד פעם. עוד נדבר גם קצת על הדברים האלה. אז לכן, אני חושב שבמדרש הזה, באמת, מה שעומד מאחורי הדברים זה שעליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע במובן הזה, כי לא ייתכן שיש פה משהו שהוא לא שלם, כמו בתורה. למה אני בל תוסיף ובל תגרע בתורה? כי ההנחה היא שהתורה היא שלמה, לא צריך להוסיף ולגרוע. בסדר? אז גם במערכת יש, כמו שיש עשרה מאמרות ויש עשרת הדיברות, כן, אנחנו במדרשים, אז שאין אנלוגיות בין ה-10 וה-10, והמקובלים עושים מזה הרבה יותר צימס, שיש איזושהי מערכה של התורה ומערכה של הטבע, ואיכשהו עומדות אחת מול השנייה. אז גם במובן הזה אולי יש איזשהו סוג של שלמות, של בל תוסיף ובל תגרע גם בחוקי הטבע, לא רק בחוקי התורה. אז זה צריך להיות שלם אם הקדוש ברוך הוא עשה את זה. אז אם זה שלם, אז למה צריך תוספות? וזאת התפיסה שאומרת שבעצם הכל טבוע בבריאה מתחילתה. אין, דברים לא מתחדשים לאורך ההיסטוריה. עכשיו נחזור לרמב״ם. נתחיל בפרק שמיני של שמונה פרקים. שמונה פרקים זה ההקדמה של הרמב״ם לפרקי אבות. אז קטע מסוים מהפרק השמיני. הפרק השמיני הוא ארוך. הוא מדבר שם על השאלה אם הקדוש ברוך הוא קובע מראש את מה שיעשה האדם. את המרי ואת המצווה. כן, גם את העבריינות וגם את קיום המצוות. אז תוך כדי זה יש קטע אחד שהוא מזכיר בנושא הניסים, והוא כותב כך, ובזה חולקים המדברים, המדברים זה קט מוסלמית, המתקלמים, זה קט פילוסופית מוסלמית, לפי ששמעתים אומרים שהרצון בכל דבר בעת אחר עת תמיד. כל דבר שקורה בעולם, הרצון של הקדוש ברוך הוא לגביו מתחולל באותו רגע שזה קורה. אין משהו שקורה בלי שיש איזשהו שינוי רצון קודם שגורם לו לקרות. זאת איזושהי תפיסה שאומרת ששום דבר בעולם לא קורה בלי שהקדוש ברוך הוא בעצם מחולל אותו. זאת אומרת, דברים לא קורים לבד. אז לכן, אם קורה משהו בעולם, לא דווקא נס, אגב, לא דוברים בינתיים על ניסים, אלא כל דבר. את כל דבר שקורה בעולם, לכן שימו לב, זה לא רק החוקים, לא רק הניסים, גם החוקי הטבע הרגילים, יש שם בעצם איזושהי תפיסה שאומרת שאין באמת חוקי טבע. על זה אני אדבר עוד מעט, מה זה חוקים, אבל אין באמת חוקי טבע, אלא כל מה שקורה, קורה כתוצאה מההחלטה שמתקבלת באותו רגע אצל הקדוש ברוך הוא. או רצון של כן, משהו כזה. ולא כן נאמין אנחנו, אלא הרצון היה בששת ימי בראשית, והדברים כולם נמשכים על טבעיהם תמיד. כמו שאמר קהלת, מה שהיה הוא שיהיה, ואשר להיות כבר היה. אין כל חדש תחת השמש, באמת מדרש קהלת די מעריך במדרשים מהסוג שהבאתי פה מילקוט שימוני, במדרש קהלת יש אפילו יותר כאלה. ומפני זה הוצרכו החכמים לומר שכל המופתים היוצאים ממנהגו של עולם, אשר היו ואשר יועד בהם שיהיו, כולם קדם הרצון בהם בששת ימי בראשית, והושם בטבע הדברים ההם אז, שיתחדש בהם מה שיתחדש. וכאשר התחדש בזמן הראוי, חשבו בו שהוא דבר שקרה אתה, ואינו כן. בעצם זה לא דבר שהתרחש עכשיו, זה ההתנהלות הטבעית, החוק עצמו קובע שזה ככה. וכבר הרחיבו בזה העניין הרבה במדרש קהלת וזולתו, הוא כותב את זה פה, וכמאמרם בזה העניין עולם כמנהגו הולך, ותמצאים תמיד בכל דבריהם עליהם השלום, יברחו מתת הרצון בדבר אחר דבר ובעת אחר עת. הוא מתכוון למדרשים מהטיפוס שקראתי קודם. מה שרואים בחז"ל שהם בורחים מהתפיסה הזו של המתקלמים, של המדברים. הרצון לא מתחולל באותו רגע שקורה הדבר, ושימו לב, המתקלמים לא מדברים על ניסים. הם מדברים על כל אירוע שקורה בעולם. אבל הרי מבחינתם אין הבדל בין ניסים לבין אירוע שקורה בעולם. הרי הם טוענים בעצם, אם אנחנו אומרים את זה על כל האירועים הטבעיים, שהם בעצם מתחוללים בגלל שינוי רצון של הקדוש ברוך הוא באותו רגע, אז זה בסך הכל אומר שאין חוקי טבע בכלל. גם הדברים הרגילים שנראים לנו כן כחוקי טבע הם לא. כמו שהרמב״ן אומר את זה בפרשת בו, כמובן ידוע, דברים ידועים של הרמב״ן בפרשת בו, אומר את אותה תפיסה, שבעצם אין באמת חוקי טבע. גם הדברים שנראים לנו טבע, הם בסך הכל תוצאה של הרצון של הקדוש ברוך הוא בכל רגע. זאת התפיסה של המתקלמים. מה? זה מה שנקרא השגחה לפי תפיסה זו. ולכן...
לא כדי
להעלות
על מטוס.
מה?
לא,
בדרך כלל הוא כנראה רוצה שהמטוס יישאר. אנחנו לומדים באינדוקציה על רצונו של הקדוש ברוך הוא, לא על חוק הטבע. בכל אופן, אז התפיסה הזאת למעשה מרוקנת את מושג הנס מתוכן. לכן המתקלמים לא מדברים על ניסים. הרמב״ם הרי דן בניסים. אבל הדעה של המתקלמים לא עוסקת בניסים, היא עוסקת בכל אירוע שלא יקרה. כיוון שבתפיסה שלהם אין משמעות להבחנה בין נס ולא נס. גם הרמב״ם בפרשת בו, הרי זה מה שהוא אומר. הוא אומר שאין, מי שחושב שיש הבדל בין נס לבין טבע, או מי שחושב שהטבע כולו הוא לא ניסים, אין לו חלק בתורת משה. כך הרמב״ם כותב. כמו הרמב״ם למשל, כנראה גם לא היה חלק בתורת משה. משה בן נחמן. לא היה לו חלק בתורת משה בן נחמן. בכל אופן, אז זאת התפיסה של המתקלמין. הרמב״ם לעומת זאת אומר שתפיסה אחרת, וגם שם צריך לדעת האם מושג הנס נשאר. זה לרוקן את מושג הנס מתוכן, גם כן, אבל במשמעות הפוכה. אבל עדיין זה מתרוקן מתוכן המושג של הנס. כי הוא בעצם אומר שגם הניסים טבועים בטבע הדברים בדיוק כמו ההתנהלות הטבעית. זאת אומרת, במילים אחרות, הים בדרך כלל הוא רגוע, יש שערות קצת וזה, אבל הוא לא נבקע פעם. פעם אחת הוא נבקע שם בקריאת ים סוף, אז אנחנו מתייחסים לזה בדרך כלל כנס. אבל זה לא נס, זה החוק. החוק אומר שהים בדרך כלל מתנהג ככה, חוץ מי כשבני ישראל עומדים על שפתו בתאריך זה וזה, שאז הוא נבקע. ככה מראש החוק. תשאלו אותי, אז איך לא רואים את זה? בטח שלא רואים את זה, כי כל עוד לא מגיע הרגע ההוא, אז הוא מתנהל על פי החוק הרגיל. זה מה שאומר החוק. אם יש לי איזושהי פונקציה כזאת, כן? ופתאום יש פה איזשהו משהו כזה, אז זה החוק. עכשיו, זה שאני עוקב אחרי הפונקציה בשלב הזה, ברור שאני לא אוכל לפקוד שהיא תקפוץ כאן. אבל גם אם היא קפצה שם, זה לא אומר שזה נס. זאת הפונקציה. הפונקציה היא פשוט זה. אוקיי? אז לכן, זה מה שהרמב"ם טוען.
יש שם זה רק בעיה אחת, בתפיסה הזאת. אני חושב שיש לו בחירה חופשית.
כן.
אבל הרבה משמעותה שיש שבועים בעתיד שאתה לא יודע אותם.
לא יכול להכניס אותם לתוך החוקים.
אתה אומר, זה החוקים, אתה לא יודע שהם יקרו.
נכון.
יש
תוצאה
שיש
בחירה
חופשית.
אני אגיע. נגיע גם לעניין הזה.
הוא
יודע
כל
מחר הפתרונות. אני אדבר עוד על כל זה, גם על התשובה שלך וגם על השאלה שלו. אני אגיע לכל זה. זאת אומרת, הטענה בעצם של הרמב״ם, גם היא לכאורה משמרת את מושג הנס, אבל זה לא נכון. גם היא מרוקנת את מושג הנס מתוכן, כיוון שכל חריגה מהחוק, בסך הכל, זה טעות במדידה. זאת אומרת, לא טעות במדידה, זאת אומרת, טעות ביישום של המדידות הקודמות על המצב החדש. זאת אומרת, אנחנו עשינו איזושהי אקסטרפולציה לא מודבקת. ראינו שהגרף הולך ככה, וחשבנו שהוא ימשיך ללכת ככה, אבל מי אמר? יכול להיות שעד פה הוא ככה, ומפה הוא ככה. למה להניח שהוא ימשיך? כן, בעיית האינדוקציה. למה להניח שהגרף ימשיך אותו דבר? אנחנו מניחים ככה, אבל אין סיבה אמיתית לזה. אז הנה, זה החוק הוא בעצם ככה. זה החוק. ולכן הכל בסדר, זה מתנהל על פי החוקים. אלא שבאמת, אם זה החוק, אז זה אומר שוב פעם שאין ניסים. אז גם לשיטת הרמב"ם אין ניסים. לא רק לשיטת הרמב"ן, כי זה בעצם רק אומר שאנחנו את חוקי הטבע לא יודעים לתאר עד הסוף, אנחנו יודעים לתאר רק את המהלך הלא פרוע, נקרא לזה, של הפונקציות. זה פונקציות שחלקן פרועות וחלקן רגילות, אנחנו יודעים לתאר את החלקים הרגילים שלהם, החלקים הלא פרועים שלהם. יש חלקים מסוימים שבאמת קשה...
יש נקודות אי-רציפות.
כן, לא משנה. לא חשוב. יש שם נקודות שאותם אנחנו לא יודעים לתאר. כי הם מופיעות נדיר מדי. אנחנו לא נצליח לעשות איזושהי הכללה שתנבא את ההופעה שלהם. אז מה? האם זה אומר שאין פה חוק? אז לכן, איכשהו למרבה הפלא יוצא שגם המדברים, המתקלמים, כן, או הרמב"ן, וגם הרמב"ם, שתופסים תפיסות הפוכות לגמרי, כן? שניהם מרוקנים את מושג הנס מתוכן. לגמרי. זאת אומרת, או את מושג הטבע מתוכן, לא חשוב איך לא תקראו לזה. אבל בסופו של דבר, את ההבדל בין נס וטבע, הם מרוקנים מתוכן. תקראו לזה איך שתקראו לזה. יכול להיות שהרמב"ן נקרא לכל נס, הרמב"ם נקרא לכל טבע, אבל בסך הכל, ההבדל בין נס לבין טבע לא קיים, לא אצל זה ולא אצל זה. אוקיי?
לא, אבל שאלה היא...
למרות שהוא היה בתכנון גם.
כן.
זאת אומרת, רק הנדירות קובעת את הנס, לא החריגה, אבל זה כבר עוד פעם מחזיר אותנו לשאלה...
אין הבדל מהותי בין
אירוע של... לא, אני אומר יותר, זה מחזיר אותנו לשאלה מה זה חוק. לפני שאנחנו דנים מה זה נס, אנחנו צריכים לשאול מה זה חוק. אולי אני אקדים כבר, כי אני רואה שזה כל הזמן עולה, אז אני אקדים קצת מאוחר. תראו, יש שתי אפשרויות לתפוס את המושג חוק טבע. אפשרות אחת היא דה פקטו. זאת אומרת, יש לי תיאור קוהרנטי של אוסף של תופעות לתוך איזושהי מסגרת מושגית אחת, אז אני קורא לו חוק טבע. במובן הזה להגיד חוק טבע זה בעצם לא לומר כלום. זה לומר משהו עליי, לא על העולם. להגיד, אני מצאתי שפה פשוטה או תמונה מושגית פשוטה שמצליחה לתאר בצורה יעילה הרבה מאוד תופעות. זה הכל.
למה? אני כן טוען טענה על העולם. אני לא רוצה לתאר רק את התופעות שצפיתי בהן. אני רוצה לתאר גם את התופעות שלא צפיתי בהן.
בסדר, לא.
אני טוען משהו על העולם.
לא, עוד פעם, ברור, אבל כשאני אומר שיש חוק, אני לא טוען משהו על העולם. כשאני אומר שיש חוק, אני בצד הכל אומר, מצאתי תיאור יעיל לאוסף התופעות. אולי זה גם יעזור לי לתת פרדיקציות, זה לא חשוב. אבל מצאתי תיאור פשוט לאוסף התופעות. אין, כשאני אומר שיש בעולם חוק טבע, לא אמרתי על העולם כלום. זה אותו דבר כמו להגיד שבמצב כזה קורה כך, במצב כזה קורה, זה כמו, נגיד, דוגמה. אם אני מדבר על המושג מדינה דמוקרטית, אז אני יכול לתאר אותו בשתי צורות. קוראים לזה בלוגיקה הגדרה דרך התוכן ודרך ההיקף. אקסטנסיבי ואינטנסיבי. בסדר? אם אני עושה הגדרה דרך ההיקף, אז אני מונה את אוסף המדינות הדמוקרטיות. זה אפשרות אחת להגדיר את המושג דמוקרטיה. אפשרות שנייה זה להגדיר את התוכן של המושג דמוקרטיה. ומה זה אומר? בחירות אחת לכמה זמן, הפרדת רשויות, זכויות אזרח, לא משנה. אוסף של מאפיינים שאנחנו מגדירים אותם כדמוקרטיה. זה שני תיאורים שקולים. אבל בכל זאת יש הבדל ביניהם. ההבדל הראשון דרך ההיקף זה הבדל, זה התיאור, סליחה, התיאור דרך ההיקף בעצם אומר שהמושג של עצמו לא בהכרח יש לו תוכן אמיתי, זאת יכולה להיות הגדרה שרירותית, קונבנציה. אנחנו בסך הכל, יש לנו הסכם כלשהו לאוסף המדינות האלה שמשום מה נראות לנו דומות באיזשהו מובן, למרות שכל שתי מדינות הן דומות באיזשהו מובן, אוקיי? אבל אנחנו בוחרים את הדמיון הזה כי נחמד לנו איתו, לא יודע למה, מועיל לנו. אבל אין שום דבר אמיתי בעולם שאנחנו אומרים מדינה דמוקרטית, אלא מה? יעיל לנו להגדיר את אוסף המדינות האלה תחת כותרת אחת. אז כאן אני תופס את המושג מדינה דמוקרטית כקונבנציה. זו רק הסכמה, אנחנו מסכימים בינינו להגדיר מושג כזה. סול קריפקה, כן, פילוסוף אמריקאי, הוא יהודי אורתודוקסי, הוא פילוסוף מבריק, פילוסוף אנליטי אמריקאי, הוא טוען שהוא קורא למושג הזה הטבלה, כיוון שהוא יהודי אורתודוקסי, אז הוא קורא למושג הזה, לצורה הזאת של לעשות קונבנציה למושגים, הטבלה. אנחנו מטבילים את המושג הזה וכך נותנים לו את שמו. אין לו משמעות אמיתית. זה תוצאה של הסכמה חברתית שמטבילה אותו, ואז בזה הוא מקבל את משמעותו. אוקיי? לעומת זאת, זו תפיסה קונבנציונליסטית של המושג.
אבל בלי תוכן, בלי הסכמה לתוכן של המושג...
לא, מה זה בלי הסכמה לתוכן? כולנו מבינים על מה מדובר בערך, אבל זה יכולנו באותה מידה לאסוף אוסף אחר של מדינות ולקרוא לו מדינות היפוקרטיות. לא משנה, מה לא משנה? העיקר אנחנו מבינים שמדובר על אוסף המדינות הזה. באופן עקרוני יכולתי לאסוף כל סט של מדינות, להגדיר אותם תחת שם, וזאת הייתה קבוצה עם מושג חוקי לחלוטין. גם אם לא הייתי, גם אם זה לא היה מלווה באותה הבנה שיש משהו באמת משותף בין המדינות האלה, זה כבר לקחת את זה עוד יותר רחוק, אין משותף. אבל אוסף המדינות האלה, אני קורא להם מדינות היפוקרטיות. שלום, אני יכול תמיד. אז אני משום מה נוח לי לקרוא דווקא לאוסף המדינות האלה, לקרוא להם דמוקרטיות. אוקיי, אז מה? אבל אין בזה שום דבר מיוחד, זה קונבנציה. התפיסה האחרת אומרת, לא, יש תוכן למושג דמוקרטיה. אוסף המאפיינים של המושג דמוקרטיה זה לא סתם אוסף של מאפיינים. הם ביחד יוצרים איזשהו מכלול שיש לו איזושהי משמעות לא רק כאוסף של מאפיינים. המכלול הזה ביחד בונה משהו שבכל אחד מהמאפיינים בחוץ לא קיים. זאת אומרת, אם הייתי אוסף, נגיד, מדינות שיש להם 10 מיליון תושבים, וששמם מתחיל בכף, והם נוסדו במאה הערבית לפני הספירה ומטה. יכולתי לקרוא למושג הזה יקום פורקן, נגיד. מדינה שהיא יקום פורקן. אוקיי? האם אין בעיה מבחינת הגדרת תורת הקבוצות? זאת הגדרה בסדר.
אבל אז הגדרה...
הגדרה שרירותית.
למה? היא לפי תוכן, היא לא לפי...
לא, לא, ברור, אבל אני אומר, ההבדל, הצירוף של המושגים, אין לו משמעות. יכולתי לצרף, של תכונות, סליחה, יכולתי לצרף כל סט של תכונות ולקבוע איזושהי קבוצה. במדינה דמוקרטית, התחושה לפחות היא שהצירוף הוא צירוף של תכונות שיש קשר ביניהן. זאת אומרת, שאני מצרף את התכונה של בחירות אחת לכמה זמן, הפרדת רשויות, זכויות אזרח, זה לא סתם צירפתי 3 תכונות כי נוח להתאפל בהן, אלא הן ביחד יוצרות משהו שקוראים לו אולי הגינות, או משהו שקוראים לו התנהלות ראויה כלפי אזרחים, לא יודע בדיוק, איך שתקראו לזה, אבל הן מצטרפות ביחד למשהו שיש לו משמעות למכלול. ולכן זאת לא הגדרה שרירותית, זאת לא קונבנציה. בסדר? המושגים קונבנציונליים אי אפשר להתווכח. תעשה קונבנציה אחרת. על מושגים שמוגדרים על פי תוכן אפשר להתווכח. מישהו אחר יגיד, דמוקרטיה, מה פתאום? דמוקרטיה הרבה יותר טוב שלא תהיה הפרדת רשויות. מה זאת אומרת הרבה יותר טוב? אז תקרא לזה פלוטוקרטיה. וזהו, ועכשיו זה בלי הפרדת רשויות, וזה יהיה המושג שלך. המושג שלי זה עם הפרדת רשויות. מה הוויכוח? אם אנחנו מתווכחים על משהו, זה אומר שיש נכון ולא נכון. זה לא סתם הגדרה ריקה. יש, למה זה, באיזה מובן זה נכון? זה נכון בגלל שהמושג דמוקרטיה זה לא סתם אוסף של מאפיינים. אוסף המאפיינים הזה יוצר משהו, ואם אחד מהם לא מתאים, צריך להחליף אותו. ואם יש לנו ויכוח לגבי אחד מהם, אז יש לנו ויכוח אמיתי על מה זה דמוקרטיה. אבל זה אומר שיש במושג דמוקרטיה משהו שמעבר לאוסף של מדינות או אוסף של מאפיינים. מה? לא משנה, משהו, אבל יש איזשהו מכלול שנוצר מאוסף התכונות הזה. בסדר? אותו דבר ביחס לחוקי הטבע. את חוקי הטבע אפשר לתפוס בדיוק באותן שתי צורות. אפשר לתפוס את חוקי הטבע כמשהו שנוצר עד הוק. אני לוקח אוסף של מאפיינים, אוסף של סתירה, של תופעות, אני מצליח למצוא להם איזשהו הסבר משותף, זה נורא אלגנטי, אז אני קורא לזה חוק טבע. מה הבעיה? עכשיו פתאום אני מגדיר זה פיזיקה, זה ביולוגיה, זה פסיכולוגיה, לא חשוב, ובתוך כל תחום כזה גם כן, זה קוונטים, וזה מכניקה, וזה חסוד, וזה לא יודע מה, תרמודינמיקה, גם בתוך הפיזיקה, אני מחלק את זה, אבל אין חלוקה אמיתית בין הנושאים. אני פשוט בוחר אוספי תופעות שקל לי לטפל בהן במסגרת השפה שעליתי עליה. זה כיף, כי מצאתי שפה יעילה ונוחה, לכן אני מחלק את התופעות. אם הייתי מוצא משהו משותף לגאות ושפל ולהתנהלות הצבעים כשהאריות רודפים אחריהם, אז הייתי מכיל את שתי התופעות האלה כחוק טבע אחד, וזה גם היה חוק טבע, והיה נהיה תחום מדעי שעוסק בצבעים שרודפים אחריהם אריות, ולא זוכר מה אמרת, גאות ושפל. וגאות ושפל, זה שאני לא זוכר, אגב, זה עצמו אומר שיש פה משהו שהוא קונבנציה. כי את המשהו שהוא לא קונבנציה זוכרים. זה באמת, אני אומר, לא, זה לא...
זה קונבנציה אדוק. זה מקובלת, כן, הייתה זוכר.
לא, ברור, קונבנציה אדוק. אבל אם משהו מובן, אז גם אם הוא קורה עכשיו, אני אזכור אותו יותר טוב. אז האוסף, כשאני אוסף את התופעות, ואני יוצר מהם תחום במדע, שנשלף על ידי חוקים מסוימים, לפי התפיסה הזאת, הקונבנציונליסטית, זאת בעצם תפיסה שאומרת, זה סתם שרירותי, זאת אומרת, בגלל שהראש שלנו בנוי ככה, אז אספנו את התופעות האלה. תבינו, לפני שניוטון היה, אף אחד לא היה מעלה בדעתו לשייך את הגאות והשפל, מסלולי הכוכבים, ונפילה של עצמים לכדור הארץ לאותו תחום. מה הקשר בין הדברים האלה בכלל? מי ראה בכלל איזשהו קשר בין הדברים האלה? ברגע שניוטון מצא או ימשיג את חוק, ימציא בעצם לפי התפיסה הזאת, לא מצא, את חוק הגרביטציה, אז פתאום אנחנו מוצאים תיאור נורא יעיל לתופעות שעל פניהן אפשר היה גם לראות אותן כשייכות לחוקים אחרים. אבל כיוון שמצאנו שפה יעילה לתאר דווקא את המכלול הזה, אז עכשיו קראנו לתחום הזה מכניקה, או גרביטציה, לא חשוב, וכללנו בו את התופעות שאנחנו מצליחים להכניס תחת כנפיו, וזה הכל. אבל זה לא אומר כלום על העולם. לעומת זאת, אם אני מבין שחוק הטבע טוען טענה לעולם, לא רק ממיין אותו לקבוצות באופן משיקולי יעילות ונוחיות של שימוש, אלא הוא אומר טענה לעולם, הוא אומר שיש דבר כזה שנקרא כוח גרביטציה, לא רק חוק גרביטציה. וזה הבדל נורא גדול, שאנשים לא שמים לב אליו. כשאני אומר שיש חוק גרביטציה, זה יכול להתפרש גם באופן קונבנציונלי. אנחנו מסכימים שאוסף התופעות האלה ביחד נכנסות תחת השם חוק גרביטציה, כי באמת זה נורא יעיל. חוק אחד מסביר המון תופעות, אז למה לא להשתמש בו? זה לא אומר משהו על העולם, זה רק צורת החשיבה שלנו, נוח לנו לחלק את זה באופן הזה. אבל אם אני אומר שיש כוח גרביטציה, אז אני בעצם אומר שכאשר אני עוזב את הספר הזה והוא נופל למטה, הוא נופל למטה בגלל שכוח הגרביטציה מושך אותו. ולכן כשאני מחבר אותו עם מסלולי הכוכבים ועם הגאות ושפל, אני מחבר אותו כי הוא באמת שולח לאותו מקום. לא כי הסכמתי קונבנציונלית להכניס את שלושת סוגי התופעות האלה לאותה קבוצה, אלא כי הם באמת שייכים לאותו חוק. כיוון שהחוק הזה מבטא מציאות. החוק הגרביטציה מבטא את העובדה שיש כוח גרביטציה. ברגע שאני מבין שיש כוח גרביטציה, לא רק כמילים, אלא באמת יש ישות כזאת שנקראת כוח גרביטציה, יש תופעה כזאת בעולם, שבגללה עצמים נמשכים אחד לשני, אז האיסוף של התופעות הוא כבר לא שרירותי. השאלה היא איזה תופעות מתחוללות על ידי כוח הגרביטציה, ויש תופעות שמתחוללות על ידי משהו אחר.
החלוקה הזאת לקבוצות של תופעות או לתחומים במדע, במקרה הזה, זה אותו דבר, היא כבר לא חלוקה שרירותית, היא חלוקה שטוענת טענה על העולם. בסדר? ולכן, בעצם אותו דבר מה שאמרתי קודם על מושגים, אפשר לדבר גם על תופעות בחוקי טבע. מה ההבדל ביניהם? אם אני מבין שחוקי הטבע הם רק קונבנציה, אז אין שום בעיה להגיד את מה שהרמב״ם אומר או מה שהרמב״ן אומר, אני בכלל לא חושב שיש הבדל ביניהם. אין שום הבדל, מה ההבדל? הרי אם חוקי הטבע הם רק קונבנציה, אז זה בסך הכל אומר שאחרי שהקדוש ברוך הוא החליט את כל ההחלטות שלו לאורך ציר הזמן, פשוט סרטטתי את הפונקציה. זה החוק. מה הבעיה? זה תמיד אפשר לעשות. תסרטט את הפונקציה, מה קורה בכל מצב, יצא לך משהו, לא יודע. מה שיצא לך זה חוק הטבע, מה הבעיה? תמיד אני יכול לתאר חוק טבע, כמו שאמרתי קודם, ככה, ואז קופץ. זה גם פונקציה. מה הבעיה? אז מבחינתי זה חוק טבע. אבל מאחורי חוק הטבע הזה, וזה בתפיסה של הנס, שכנראה לא הרמב״ם ולא הרמב״ן מקבלים, אבל זאת התפיסה של הנס באמת. התפיסה הזאת אומרת שמה שיש באמת בעולם זה כוח גרביטציה. כוח הגרביטציה אומר שהעולם מתנהג ככה. ואם קורה תפיסה כזאת, זה אומר שכוח הגרביטציה פתאום לא פועל, או שפועל פה איזשהו כוח אחר, הוא מחוץ לחוק. אז יש פה הפרה של החוק. לכן כשאני תופס את החוק כמשהו שהוא לא קונבנציה, אלא כמשהו שהוא מהותי, אז אי אפשר לעשות מכל פונקציה חוק. רק אם החוק הזה מתאר מאחוריו מנגנון שמחולל אותו, שמוציא אותו אל הפועל. זאת המשמעות השנייה של המושג חוק. אז עכשיו השאלה, מה אני תופס כחוק? כל אחד יחליט לעצמו. אם חוק הוא בסך הכל לקחת את כל ההתנהגויות ולארגן אותם באיזושהי פונקציה כדי שאפשר יהיה, ותמיד אפשר לעשות איזשהו קירוב מספיק קרוב, תיקחו פולינום מספיק גדול, תוכלו לקרב כמעט כל דבר, אז אפשר למצוא חוק מתמטי שיתאר כמעט כל התנהגות. אוקיי? אין בעיה, אפשר לעשות את זה. האם מצאנו פה חוק טבע? אני טוען שלא. לא מצאנו פה חוק טבע. מצאנו פה תיאור יעיל להרבה תופעות. זה נכון. כל עוד אנחנו לא מבינים את המנגנון שמחולל את הפונקציה הזאת, זה לא חוק טבע. זה תיאור של תופעות. אולי תיאור יעיל, אבל תיאור של תופעות. רק מתי שאנחנו מאתרים את הכוח, או את השדה, או את לא משנה, התופעה הפיזיקלית, שמאחורי התופעות האלה, שממנה אנחנו גוזרים את הפונקציה הזאת, או מצליחים לחלט את הפונקציה הזאת, אז זה הופך להיות חוק טבע. אבל אם זה כך, אז מושג הנס כן נשאר. בגלל שמושג הנס לא מוגדר לפי הנדירות. עכשיו אני חוזר לשאלה שלך. את הצעת הגדרה למושג הנס לפי הנדירות. זאת בעצם הגדרה שתופסת את הפיק הזה כמשהו שהוא לא שונה במהותו מהקו הישר, אלא הוא רק נדיר יותר. הקו הישר הולך על רוב ציר הזמן, ונקודות מסוימות שהן קפיצות. אז זה נדיר, לכן זה נס. מה שעומד מאחורי ההצעה הזאת, זו תפיסה של הגרף הזה כגרף שהוא קונבנציה. כגרף שנוצר אד הוק. אני רואה את ההתנהגות, ואני מצייר את הגרף שעוקב אחרי ההתנהגות. אז נכון, פה באמת זה היה ככה, ועד כאן זה היה ככה, מה הבעיה? זה אותו דבר. רק זה נדיר, אז קוראים לזה נס. אוקיי, זה לא חשוב. אבל ברמה העקרונית, אנחנו מניחים בתפיסה, בתי ההצעה הזאת, אנחנו מניחים שהחוקים הם קונבנציות. אבל אם אנחנו מבינים שהחוקים משקפים מציאות בעולם, כוחות בעולם, אם זה כך, אז אי אפשר להגיד את זה. אי אפשר להגיד שהפיק הזה שנוצר פה פתאום, גם הוא חלק מהחוק. מה זאת אומרת חלק מהחוק? תראה לי את השדה או את הכוח שמייצר התנהגות כזאת. כל עוד לא תראה לי את זה ולא תעמיד את זה במבחן, אין, זה לא חוק טבע. עכשיו נכון, וזה אני אומר עדיין, כל זה פילוסופיה. כי כשמורידים את זה למבחן אמפירי, אפשר לחשוב גם על חוק שמייצר תופעה כזאת. מה שאנחנו לא מצאנו את החוק הזה, בגלל שכל התצפיות שלנו היו תצפיות על הקטע הזה. אולי באמת, לכן הטענה שאמרתי קודם היא לא טענה שהרמב״ם לא צודק, אלא אני רק מסביר מה הוא אומר ומה הוא לא אומר. אוקיי? יכול להיות שהוא צודק. אבל הוא עדיין בעצם צריך, בשביל להגיד שזה חלק מחוק הטבע, הוא צריך בעצם לומר או שהחוק הזה הוא קונבנציה, ואז מה שקורה הוא בהגדרה חלק מחוק הטבע, כי אין דבר כזה חוק טבע. ואז זה בעצם, זה הרמב״ן, זה לא הרמב״ם. זה הרמב״ן שבעצם אומר, אין חוקים. כל פעם קורה מה שהקדוש ברוך הוא מחליט שיקרה. אם הרמב״ם רוצה להגיד את ההפך, הרי הוא יוצא נגד המדברים, המתקדמים. הוא רוצה להגיד את ההפך. להגיד את ההפך פירושו שיש חוק טבע. לא הרצון, הקדוש ברוך הוא טבע אותו מראש בטבע הדברים. אבל יש חוק טבע. כשאנחנו אומרים שיש חוק טבע והוא לא קונבנציה. עכשיו תגיד לי, איך זה יכול להיות שמראש יש חוק טבע כזה? כנראה, ככה הרמב"ם יגיד, כנראה שכוח הגרביטציה יותר מורכב ממה שאנחנו חושבים. ואם היינו צופים על כל התצפיות כולן, כולל הרגעים של הניסים, היינו מאתרים או מתארים נכון את כוח הגרביטציה באמת, כפי שהוא באמת. ברוב המקרים זה מתאים לנו גם התיאור החלקי.
זה קרה בפיזיקה לא פעם.
מה?
זה קרה בפיזיקה לא פעם, שהיה חוק טבע.
נכון.
ואז מצאו איזשהו ניסוי אחד ששם היה משהו...
זה מצאו שאתה לסייג אותו, לשנות אותו.
זה מזה שינוי לחוק.
נכון. כן, מהירויות נמוכות, אנרגיות גבוהות, כן. מערכות קטנות, מערכות גדולות, בקוונטים וכו'. נכון? ואז, לכן אני אומר, אני לא טוען פה שהרמב״ם לא צודק. אני מנסה להסביר מה הוא אומר. אם הוא יוצא נגד, הרמב״ם תופס את חוקי הטבע באופן קונבנציונלי. זה בעצם מה שהרמב״ם אומר. הרמב״ם טוען שאין דבר כזה חוקי טבע. הוא לא טוען שאנחנו לא יכולים לתת ניבויים. זה שטויות. הוא גם לא טוען שהטבע לא מתנהל באופן אחיד, פחות או יותר. ודאי שכן. הוא רק טוען שזה תיאור אד הוקי. אין פה משהו, אין פה שהוא כוח שמחולל את זה. הקדוש ברוך הוא מחולל את זה בכל רגע, בעצמו. לא כוח שהוא ברא בבריאת העולם מנהל את העסק הזה בשמו. הקדוש ברוך הוא מנהל את זה בכל רגע. הרמב״ם יוצא נגד זה. מה? כן, בסדר, אוקיי. אז זה הרמב״ם. הרמב״ם לעומת זאת יוצא נגד זה. מה זה אומר שהוא יוצא נגד זה? כנראה הוא תופס שחוקי הטבע הם לא קונבנציות. חוקי הטבע הם חוקים שמשקפים באמת כוחות במציאות. אם הם משקפים כוחות במציאות, הטענה של הרמב״ם היא טענה קצת יותר טריקית. היא טענה שאומרת שחוק הטבע האמיתי, כוח הגרביטציה האמיתי, הוא איזושהי פונקציה שתלויה בזמן, באיזושהי צורה. זה החוק, זה אמיתי, זה הכוח באמת. כך מוגדר כוח הגרביטציה. כוח הגרביטציה הוא פונקציה של הזמן. כוח הגרביטציה הוא בדרך כלל מכפלת המסות חלקי 4 ריבוע, חוץ מאשר בשנת כך וכך לבריאת העולם או למפץ הגדול, אם תרצו. בשלב ההוא יש שם איזשהו פיק. זאת אומרת, זה מוכפל באיזה פונקציה אחרת שהיא 1 בכל המקומות, חוץ מהנקודה הזאת, ששם זה מתפוצץ. כן, זה פונקציה דלתא כזו. אוקיי? זהו, וזה כוח הגרביטציה האמיתי. זה התיאור של הרמב״ם. יש זה קשור קצת לבעיה שגם עליה כבר, אני חושב שגם עליה כבר דיברתי, הבעיה של ויטגנשטיין following the rule. אחת הבעיות הידועות בפילוסופיה של ויטגנשטיין. הבעיה הזאת בעצם אומרת כך, כאשר אנחנו רוצים לקבוע סבירות, ונגיד בסדרת מספרים, אבל זה נכון גם בסדרת תופעות, אבל בסדרת מספרים קל לראות את זה. אנחנו רוצים לקבוע מה הסבירות, מה החוק שעומד מאחורי הסדרה הזאת. בסדר? אז אני אומר, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ועכשיו סימן שאלה, מה הבא? אולי נגידו 7, נכון? כי ההנחה היא שהסבירות היא F של N שווה ל-N. בסדר? N שווה 1 זה 1, N שווה 2 זה 2, זה N, נכון? אבל יכול להיות, שהמספר הבא בסדרה הוא 24. והסדרה היא F שווה ל-N עד 6, וב-N שווה ל-7, אז F של N הוא 27. 24, לא יודע מה שאמרתי שם. אוקיי? זה צורה אחת לתאר את זה. אבל אז באמת זה אומר, זה הגדרה, אתם סוגרים מסוסלות כאלה, מי שמכיר. ב-N שווה זה, זה ככה, ב-N שווה לזה ככה. אוקיי, זה צורה הגדרה אד-הוקית. אפשר לעשות את זה יותר מתוחכם. אפשר לבנות פונקציה, רציפה. זאת אומרת, מפולינומים. כן? שתיתן את התוצאות האלה. אין שום בעיה לעשות את זה. קחו פולינום עם 6 מקדמים, יש לכם 6 אילוצים, תקבעו את המקדמים שיקיימו את האילוצים האלה. אין שום בעיה לעשות את זה. ואז יצא לכם שהחוק הטבע הוא 1 פלוס 3n מינוס 4 ורבע n בריבוע, ועוד 5 ושליש n בשלישית מינוס פאי n ברביעית, לא יודע, כל מיני דברים כאלה, ואתם תראו, תציבו n שווה 1, תקבלו 1, n שווה 2, תקבלו 2, 3 זה 3, 4 זה 4, 5, 6, 24. אין שום בעיה. אני יכול לייצר לכם מה שאתם רוצים, כבקשתך. מה? זה, לא ניכנס לביקוח הזה. או שאם זה כמו, אז זה בעייתי. בכל אופן, אז הטענה היא שאפשר לתאר את החוק הזה של 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 בצורה שהיא אד-הוקית, קונבנציונלית. בסדר, אוקיי, אני מתאר את מה שקורה, אין בעיה. גם זה חוק. החוק הוא שעד 6 זה שווה ל-N, ומשבע ועלה זה 24. בסדר? זה גם חוק, אין בעיה. אפשר אבל לעשות משהו יותר, נגיד באנלוגיה למה שראינו קודם בחוקי הפיזיקה, אפשר לבנות את הכוח שיוצר את הפונקציה הזאת. כאילו, לבנות את הפולינום שאמרתי קודם, שאם תציבו אחד, באמת תקבלו את זה. זה מקביל באיזשהו מובן למציאת חוק הגרביטציה האמיתי. לא לתאר את התופעות בפונקציה אד הוק, כן, את הקונבנציונליות של החוקים האלה. אז לכן, בעצם, שתי התמונות של הרמב״ם והרמב״ן, שתיהן מוכחות את ההבדל בין טבע לבין נס, אבל בכל זאת הם לא אותו דבר, הם הפוכים. מה, במה הם שונים? שהרמב״ן תופס את החוקים כקונבנציות, והרמב״ם תופס את החוקים כמשהו באונתולוגיה של העולם, במציאות של העולם. יש משהו בעולם שיש גם כוח גרביטציה, לא רק חוק גרביטציה. לפי הרמב״ן יש רק חוק גרביטציה. בסדר? אוקיי. עכשיו, כמובן ש... טוב, נקרא קודם את הרמב״ם בפירוש המשנה. כבר זכרתי לך בפרק השמיני, שהם לא יאמינו בחידוש הרצון עת אחר עת. אלא שפרק השמיני זה מה שקראנו קודם, כן, בשמונה פרקים. שהם לא יאמינו בחידוש הרצון עת אחר עת, אלא שבראשית עשיית הדברים, הם זה חזל כמובן, אלא שבראשית עשיית הדברים הוא שם בטבעם שיעשה בהם כל מה שיעשה. זאת אומרת, בעצם הטבע שלהם כבר מתוכנת כך ש... יצא בזמן הנכון מה שאמור לצאת, בדיוק כמו בעקבות המדרש שקראנו למטה. בין שהיה הדבר אשר יעשה תדיר, והוא הדבר הטבעי, ובין שהיה לעתים רחוקות, והוא המופת, בדיוק ההצעה שלך. את ההבדל בין נס לבין טבע, זה רק ההסתברות לקבל את זה. זאת אומרת, כמה פעמים זה מופיע, זה הכל. התדירות, כן? שאלה כמה פעמים זה מופיע. ולפיכך אמר, שביום השישי הוא שם בארץ שתשקע בקורח ועדתו, ובבאר שתוציא המים, ובאתון שתדבר, וכן השאר. וכתב היא התורה, וכתב היא התורה הכתובה לפניו יתעלה, כמו שאמר, ולא נדע איך. והוא אמרו, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם. ומכתב הוא הכתב אשר על הלוחות, כלומר זה הכתב והמכתב, כן? המכתב הוא הכתב אשר על הלוחות, כמו שאמר, והמכתב, מכתב אלוקים. כלומר, כל טבוע מראש, כמו שהעשרת הדיברות טבועות בלוחות, חוקי הטבע טבועים בבריאה. ושמה תאמר, ואם המופתים כולם הושמו בטבעי אותם דברים מששת ימי בראשית, למה יוחדו אלה העשרה? הן עשרה ניסים שקרו בבית המקדש. דה, או במילים אחרות, מה בכלל מייחד ניסים? אפשר היה לשאול את זה הרבה יותר רחב. מה בעצם מייחד ניסים? אז על זה הוא כבר ענה למעלה, נכון? התדירות, דבר שקורה באופן נדיר, זה מה שנקרא נס, אבל אין ניסים. אין ניסים, זה בעצם מה שהוא אומר. הכל מראש, חזל לכאורה אומרים את זה, עוד שהרמב"ן מתווכח. דע שהם לא יוחדו לומר שאין שם מופת שהוא שם בטבע הדברים מששת ימי בראשית זולת אלה. כן? הכוונה לא לטעון שרק עשרת הניסים האלה הם הניסים היחידים שיש בעולם, וכל השאר הוא שם בטבע הדברים. אלא אמר שאלה בלבד הייתה עשייתם בין השמשות. זאת אומרת, עשרה דברים נבראו ביום שישי בבין השמשות. הוא לא מתכוונים לומר שאלה עשרה דברים היחידים שהם נס, אלא הדגש הוא על הבין השמשות. זאת אומרת, עשרה הדברים האלה הם היחידים שנבראו בבין השמשות. ושאר המופתים אמנם הושמו בטבע הדבר שנעשו בו בראשית העשותו, ולא אחרי שהוא נעשה בבין השמשות. למשל אמר כי ביום השני בעת החלקות המים הוא שם בטבעם שיבקע ים סוף למשה והירדן ליהושע וכן לאליהו ואלישע. וביום הרביעי כשנבראה השמש הוא שם בה שתעמוד בזמן פלוני במאמר יהושע לה. כמו שיהושע ירגיל. וכן שאר המופתים חוץ מאלה העשרה והם הושמו בטבע אותם הדברים בין השמשות. בסדר, זה הערה. עכשיו אנחנו צריכים להתחיל עוד נקודה. זאת אומרת, על פניו נראה שיש פה באמת בעיה עם חופש הבחירה. בגלל שאם ההנחה היא שהדבר שאותו האדם בוחר הוא לא צפוי מראש, זאת אומרת, הוא תלוי בו, ולכן הקדוש ברוך הוא לא יכול לצפות את זה מראש, ועל זה כבר התווכחנו לא מעט, אז לא ניכנס לזה שוב. אבל אם זאת ההנחה, אז זה אומר שלא ייתכן שבטבע המציאות כבר הוטבע מה עושים כתגובה לבחירה של אדם. הבחירות של האדם לא מוכתבות מראש, וההתנהגות היא פונקציה של הבחירה של האדם. אז יש פה משהו בעייתי בתמונה שהרמב״ם מתאר. עכשיו כאן באמת, אני חוזר למה שאתה, זה השאלה של שמואל, ומה שאתה ענית לו, זה היה, אני חושב שבצדק. חוקי הטבע לא אומרים מה יקרה. חוקי הטבע אומרים מה יקרה אם הנסיבות הן כך וכך. אם יהיה גוף שעומד כאן, חוקי הטבע אומרים שהוא ייפול. וחוקי הטבע לא אומרים שהוא ייפול. אומרים שאם גוף עומד כאן, אז הוא נופל. עכשיו, יכול להיות חוק טבע כזה שאומר, תראו, אם האדם בוחר לעשות כך, אז יקרה כך. אם האדם בוחר לעשות כך, אז יקרה כך. אומרת, אם האדם בוחר לקפוץ, אז הגרביטציה תמשוך אותו. אם האדם לא יקפוץ, אז הגרביטציה לא תמשוך אותו. האם צריך פה שינוי בחוק הגרביטציה? לא, חוק הגרביטציה הוא אחד. הוא מגיב, כמובן, באופן שונה, לשינוי נסיבות. אוקיי? לכן זה לא סותר, אני חושב, את הטענה של הרמב״ם, שאומרת שהכל טבוע בטבע המציאות. בסך הכל, המציאות היא עם איזושהי מערכת חוקים נתונה. הבן אדם בוחר באופן חופשי, וזה לא צפוי מראש. בצורך הדיון כרגע, בוא נניח שזה לא צפוי מראש. אז האדם יכול לבחור כך, ויכול לבחור כך. מה שהוא יבחר ייצור נסיבות X או נסיבות Y. אבל חוק הטבע הוא אחד. החוק הזה אומר שבנסיבות X יקרה כך, ובנסיבות Y יקרה כך. בסדר? אז לכן העובדה שדברים תנויים בבחירה, וגם ההנחה שאת הבחירה לא יודעים מראש, לא סופרת את התמונה שהרמב״ם מציע כאן. הרמב״ם טוען שמערכת החוקים נתונה. אנחנו קובעים את תנאי ההתחלה בעצם. אנחנו אומרים, מהו המצב שעליו מתחילים לפעול החוקים? אז אם בחרנו ככה, זה תנאי התחלה כזה. אם בחרנו ככה, תנאי ההתחלה הוא אחר. אבל תנאי ההתחלה לא נוגע למשוואה. החוקים זה רק המשוואה. החוקים רק אומרים, מה יקרה אם תנאי ההתחלה הוא זה? מה, איך זה ימשיך הלאה? חוקי הטבע לא אומרים מה יהיה תנאי ההתחלה. בסדר? אז לכן נדמה לי שאין פה באמת סתירה אמיתית, ויש פה למעשה שתי תפיסות אחת מול השנייה, ששתיהן מרוקנות את מושג הנס, או את ההבדל בין נס לטבע, מתוכן לחלוטין. הרמב"ן הופך את הכל לנס, או אומר שהחוקים הם חוקים קונבנציונליים, ולא מהותיים. והרמב״ם הופך את הכל לטבע. הוא אומר שהחוקים הם חוקים מהותיים ולא קונבנציונליים, והם כוללים גם את ההתרחשויות שאנחנו קוראים להם נס. למה זה נס? כי זה נדיר. זה הכל. עכשיו כמובן אנחנו יכולים להתחיל לשאול את עצמנו מה המשמעות של הנס. ברור ששתי התפיסות, או לא שתי התפיסות, תפיסת הרמב״ן זה שהקדוש ברוך הוא רוצה בכל רגע משהו, וזה מה שקורה בכל רגע. הוא כמובן צריך להתמודד עם הבעיות התיאולוגיות שאיתן פתחתי. שהביאו את חז"ל, ואחרי זה גם את הרמב״ם, לתפוס שלא ייתכן שרצונות מתחדשים לאורך ההיסטוריה, אלא הכל טבוע במציאות מראש, כי אחרת שינויים בקדוש ברוך הוא, בריאה לא מושלמת, כל מה שדיברנו קודם. אגב, המושג בריאה לא מושלמת, לפי הרמב״ן אין איתו בעיה, אני חושב. נכון? הנה עוד נפקא מינה. הצגתי שתי בעיות שהביאו את חז"ל לתפיסה הזאת שלא יכול להיות רצון שמתחדש אלא הכל טבוע מראש. בעיה אחת זה שלא יכול להיות שינוי באלוקות, והבעיה השנייה זה שאם הוא צריך להתערב זה אומר שהחוקים של עצמם לא מושלמים. נכון? שלפי הרמב"ן הבעיה השנייה לא קיימת. נכון? אין חוקים. הוא לא החליט לי לעשות את העולם עם חוקים. אין בעיה.
זה גם חוק. זה שהוא צריך להתערב זה גם חוק. כאילו, אחרת, מה יהיה קשר בין אדם
לאלוהים? לא חשוב, מה מדע, אפשר לקרוא לכל חוק, אבל בסופו של דבר זה הכל התערבות לקדוש ברוך הוא, ואין פה בעיה שבעצם זה מתנהל על פי חוקים, רק זה לא מושלם, אז הוא צריך מדי פעם להתערב, הוא מתערב תמיד, הוא לא מתערב מדי פעם, זה הכל, הוא כל הזמן מתערב. אז אין פה בעיה של התנגשות בין המדיניות לברוא את העולם שהתנהל על פי חוקים, לבין זה שצריך בכל זאת להתערב, זאת אומרת, החוקים לא עושים את מה שצריך. אז את הבעיה השנייה, הרמב"ן פותר. הבעיה הראשונה צריך לדון איתה, כן? האם, מה עושה הרמב״ן עם התפיסה הזאת שאומרת איך הקדוש ברוך הוא משתנה? הרי אם הרצון שלו בכל רגע שונה, זה אומר שמשהו אצלו השתנה, אוקיי? אז טוב, אז זה בתיאולוגית, אמרתי, אני בכלל לא יודע עד כמה היא כל כך קריטית, אבל זה לפי הרמב״ן. מה קורה לפי הרמב״ן? לפי הרמב״ן, שוב פעם, אין את הבעיה השנייה. נכון? אין את הבעיה השנייה, בגלל שהקדוש ברוך הוא באמת לא צריך להתערב. החוק עצמו מראש כבר עושה את כל העבודה, הכל מושלם. אין שום בעיה, זה חוקים מושלמים. בסדר? מה עם הבעיה הראשונה? שלא יכול להיות שינוי אצל הקדוש ברוך הוא, גם כן אין בעיה. זה פותר את שתי הבעיות. זאת אומרת, הרמב״ם פותר את שתי הבעיות, והרמב״ן פותר את השנייה. ולא את הראשונה.
מה
נכון, יכול שהוא לא מכיר בראשונה כי זה היה. מה? כן, על זה הם לא מדברים. מה קורה בבריאת העולם? אולי גם הזמן נברא, ואז יכול להיות שאנחנו לא יכולים בכלל לשאול את השאלה הזאת. אז הם שניהם לא מדברים. זאת אומרת, זה נכון, זאת שאלה בשני עצמה. אוקיי? כמובן, אפשר היה להגיד שבריאת העולם גם היא איזשהו פיק של הזה על הסקאלה של הרמב"ם. החוק קובע שיהיה ואקום עד הרגע הזה שבו יברא העולם. אין בעיה, זה גם שיהיה. אנחנו כולנו חיים על הפיק הזה.
הזמן נברא,
אבל מה זה? לא, אני אומר, בלי להזכק שהזמן נברא. אני אומר, אפשר היה גם להכניס את זה לתוך המסגרת המושגית הזאת. אוקיי, אז זה בעצם, זו פחות או יותר התמונה. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה לראות את הדברים של המהר"ל בהקדמה השנייה לגבורות השם, שלצלם את זה, זה הרבה דפים, אז אני לא יודע, אולי לפעם הבאה אני בכל זאת אצלם חלק, כי אני לא אעבור על כולם, אבל על כמה עמודים הראשונים אני אולי כן יוצא לעבור. והמהר"ל בעצם עוסק בדיוק באותה שאלה, וגם פורס את המניעים וכל מיני דברים כאלה, אז אני רוצה טיפה לראות את הדברים שלו. אז אני אתחיל לקרוא את ההתחלה, ונמשיך, אני מקווה, בפעם הבאה. הנפלאות והאותות והמופתים שעשה הקדוש ברוך הוא בעולמו, והודיע גבורותיו לבאי עולמו, ראוי להודיע דרכם ועניינם, כדי שיתברר מעשה אלוקים. כן? צריך להבין את דרכם ועניינם של המופתים, כדי לברר איך הקדוש ברוך הוא עושה את מעשיו. אף כי לבני ישראל המאמינים, ואינם חוקרים בשכלם ובמחשבתם, לדעת דברים הכמוסים, אין צריך לזה. את מי שלא חוקר דברים כמוסים, אז לא צריך, אין שום בעיה. למה? כי הם תמימי דרך, הולכים בתורת השם. יאמינו לכל דברי התורה והנביאים, והאותות והמופתים שבאו בתורה ובנביאים, לא יתחכמו עליהם. כן, הם לא מתחכמים. מה? כך, אולי כך צריך להיות אפילו, אני לא בטוח שהמהר"ל אפילו מסכים לזה שכך צריך להיות. אבל ככה הוא לפחות בוחר לצייר את זה. ואצלם נודע, אצל אותם תמימים שאין להם בעיות, נודע כי השם עושה גבורות ונפלאות, וכל אשר חפץ בעולמו יעשה, אין להרוס, אין לבנות. כחומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו מקצר, כי הוא בראו מעין, ועד עין יכול להשיבהו. כך הוא דעת המאמינים. בסדר? ואז למאמינים אין שום בעיה, לא צריך להסביר שום דבר, הכל בסדר, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה בעולם. עכשיו, מה זה אומר? זו נקודה מעניינת. אבל אולי נקרא עוד משפט ואז נחזור רגע. אך באו אנשים חקרי לב, החוקרים משכלם ומדעתם על השם, מתפלספים, רוצים להתחכם על דברים הנסתרים ודברים הנגלים, והם איתם ולעיניהם. כמה וכמה הם. מה?
מה המילים הקומה?
הם רוצים...
והם? מה?
והם איתם ולעיניהם.
איתם ובמם כאילו? בשביל
לתום? לא, איתם א' תף מם. כן, בסדר. מה זה לתום? לא, הם איתם, יחד איתם, כאילו הם מולם. הדברים שעומדים מולם זה הדברים הנגלים, והם רוצים לחקור גם את הדברים הנסתרים, להבין מה קורה עם הדברים הנסתרים. אשר זה אמר ככה וזה ככה, עד שבמהות שכל האדם ונשמתו ירבו הדעות והחקירות. אולם כולם רוח ודבר אין בהם. כי מה יוכל לדעת האדם בעל חומר? אף כי נתן אלוקים בו דעת וחוכמה, והנה דעתו וחוכמתו מצטרפת על החומר. ויש לדעתו וחוכמתו חיבור וייחוס אל החומר. איך ידע הדברים הנבדלים, נבדלים הכוונה הרוחניים, שלא קשורים לחומר, אפילו הדעה שלנו, החוכמה, שזה פונקציות מנטליות, נמצאות בתוך החומר, אז הן לא יכולות לתפוס את הדברים הנבדלים. וכמו שאין האדם מתחבר עם הנבדלים, כך לא יוכל לעמוד על ענייניהם ועל מעשיהם, אם לא יד השם עשתה זאת שהודיע דרכיו למשה, ואחר כך לנביאים, ומהם קיבלו החכמים והודיעו לנו במדרשים ובדבריהם דברים הנעלמים הכמוסים. וכאשר אלו האנשים המתפלספים חקרו מדעתם ושכלם על מעשי השם, יש יצאו לדרך זר לגמרי, כן, דרך מוטעה לחלוטין. ואותם אין ראוי להזכיר את זכרם ואת דבריהם, אם לא כמו שאמרו זל, הווה שקוד ללמוד כדי שתשיב לאפיקורס. כן, אז לא צריך אפילו להזכיר את התפיסות הזרות האלה, כן, הבעייתיות האלה, רק בגלל שאנחנו צריכים ללמוד מה להשיב לאפיקורס. אבל יש כאן איזושהי צורת הצגה שאני... אני לא יודע, אני קצת מתלבט לגבי מה הוא עצמו מתכוון. מי באמת עדיף בעיניו? התמימים או... כי הרי אם באמת הקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה, אם זאת האמת, אז לא בגלל שהם תמימים ולא חוקרים, אלא בגלל שזאת באמת האמת. הם חקרו והגיעו למסקנה שאין חוקים, הקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה.
הם לא חקרו כי זה לא צריך חקירה, כלומר, כי הם ברור לדבר דבר פשוט בתיכון, לא ראו לנכון להתחיל...
אבל השאלה אם זה נכון הדבר הזה. השאלה אם התפיסה הזאת נכונה. זה שהם, בגלל שהם לא ראו לנכון לחקור, לכן הם אוחזים בתפיסה מוטעת.
למה? ולכן הם אוחזים בתפיסה נכונה.
איזה תפיסה נכונה? שמה?
שמה שכתוב זה מה שנכון, וזהו.
שהקדוש ברוך הוא עושה הכל, מרחיב, מקצר ברצותו, זאת אומרת, יש ניסים. עוד מעט נראה, הוא עצמו סובר לו כך. הוא עצמו סובר לא כך, והוא מסביר, אבל עכשיו כל ההקדמה הזאת אומרת, אני אסביר לכם, מתפלספים, לשיטתכם. מה זה לשיטתכם? אתה מקדיש פה 13 עמודים. אתה מסביר היטב שזאת דעתך ודעת חז"ל ודעת כולם. הוא יביא את החז"לים האלה שאני דיברתי עליהם קודם. בסדר? זאת אומרת, זאת עמדתו באמת. אז עכשיו מה זאת אומרת? הוא מצייר את אותם תמימים ומאמינים וצדיקים שלא יוצאים לדרך זרה, והם מאמינים שהקדוש ברוך הוא ברצותו מרחיב, ברצותו מקצר, במילים אחרות הם מאמינים בשיטת המדברים. מתקלמים, נכון? אלו שאומרים שהקדוש ברוך הוא מחליט בכל רגע ועושה מה שהוא רוצה. זה התמימים. והמתחכמים, לא, הם רוצים להתאים את זה לחוקי הטבע, הם אנשים עדיין, פילוסופים. רגע, זה סותר את חוקי הטבע, מה עושים עם העניין הזה? משהו פה לא בסדר. אז הם פלונטר, חלק מהם יוצאים לדעות בעייתיות, חלק אחר פחות, אבל איכשהו הם לא, הם שואלים שאלה שלא ראוי לשאול אותה, ככה לפחות נראה מפה. אבל מצד שני הוא מקדיש לא מעט עמודים כדי להסביר להם את העניין הזה, ואחרי שהוא מסביר מתברר שהם צודקים, והתמימים טעו. התמימים שחושבים שהקדוש ברוך הוא מרחיב ומקצר ומתערב ומדברים, כן? הם טועים. הוא אוכל בשיטת הרמב"ם. נו, אז עכשיו יותר טוב להיות תמים או יותר טוב להיות חוקר?
יותר מועיל להיות תמים,
אבל אתה לא תמיד תאחוז בתפיסה הנכונה. רק זה לא יוביל אותך לשום בעיה. זה הנקודה. אבל התפיסה שלך לא בהכרח נכונה. אז יש פה נקודה, אז אם ככה, אתם יודעים, זה כמו הרב קוק שאני כל הזמן חוזר אליו, שהוא אומר שעדיף להיכשל באהבת חינם אשר בשנאת חינם. אני אומר שעדיף לא להיכשל בשניהם. נכון? לא יותר הגיוני. מה זאת אומרת? גם פה אותו דבר, זה אומר לי, תראה, אם אתה חוקר, אתה יכול להגיע למסקנות בעייתיות, לצאת לתרבות רעה, כל מה, תהיה תמים. להיות תמים זה יותר טוב, אפילו שאתה טועה. לא נכון, אבל הכי טוב להיות חוקר שגם מגיע למסקנות הנכונות. זה יותר טוב משניהם. אוקיי? אז יש פה משהו שהצגה קצת רטוריקה מעניינת של, של המערל, ואני לא יודע, אני לא יודע למה בדיוק הוא מתכוון, אבל נדמה לי שהלוגיקה אומרת את שלה. זאת אומרת, הוא בסופו של דבר טוען שהמתחכמים צודקים והתמימים טועים.
הרב זאת שמערל בעצם ראה את עצמו כמי שמסכן את האמונה שלו רק כדי שיוכל לענות באותם...
לאפיקורס. ואחרי שהוא סיכן את אמונתו, הוא הגיע למסקנה שהיא אחרת מהאמונה התמימה. לא שהוא חזר לאמונה התמימה והתברר לו עכשיו מתוך שכל שזה נכון. לא, התברר לו שזה לא נכון. אבל הוא לפחות לא התפקר, הוא ממשיך לשמור מצוות, הוא עכשיו יודע גם את האמת, הוא נהדר, הכל בסדר. היה חשש שהוא, אני לא יודע מה, שיצא לתרבות רע.
כלומר, אלמלא הצורך לענות לו, זה מפיקורסים היה עדיף שהוא לא...
אז הוא היה נשאר שוטר.
הוא היה מעדיף לא להגיע לב.
והנה דוגמה נפלאה, דוגמה נפלאה לתופעה שדיברתי עליה, אני חושב שדיברתי בלנבוכי הדור, כשקראנו את הרב קוק, גם שם היו כל מיני אמירות מהסוג הזה. והנה תופעה נפלאה לזה שדרכים והשקפות וחברות ותפיסות בעייתיות בסופו של דבר משפרות את התפיסות, את הפילוסופיות האמיתיות. זאת אומרת שבלי האנשים שלוקחים את הסיכונים וגם נופלים בגלל שהם לקחו סיכונים, אז גם אלה שלא נופלים לא היו נראים כמו שהם נראים. תפיסה קוקית קלאסית כמובן, שהפושעים והעבריינים וכו', בסופו של דבר משפרים את הדרך של עבודת השם. אני חושב שפה זו דוגמה מצוינת לעניין הזה, נמשיך בשבוע הבא. Thank you.